למה? אתה לא מכיר אותי? כמה שנים אנחנו ביחד? כמה שנים אדם? אתה לא מכיר את האופי שלי? אני כבר, פה, ליד הדלת כבר התחלתי.
במסדרון, כן.
ואתה זוכר שדיברנו כמה פעמים על נושא של שידוכים. ובאנו והיה המלצות שהבאתי מכל אנשים שכל אחד איזה פעם בחודש יחשוב על חברים, מה הוא יכול להציע בשידוכים. אז בדיוק פתחתי פה זהו. זהו, פתחתי, אוקיי. מסופר בשם אור שבעת ימים הבעל שם כתובה קדוש, שאמר על מלחמה מסוימת, לא יודע איזה מלחמה, שמטרת המלחמה היה עבור שידוך אחד שיצא לפועל, בעקבות נדודי יהודים פליטים במלחמה. כך גם אמרו לצדיקים במלחמות שונות, שהרבה פעמים מלחמה באה, שאנשים מזזים במקום למקום, וכך יהיה איזה שידוך. אוקיי. מוסיף לנו איש אחרי סדר הרב פנחס גולדשטיין, מרשות השידוך, זה כנראה ארגון שעוזר לשידוכים. בית המהפכה הצרפתית, כאשר כבש נפוליון ארץ אחר ארץ ולקח עמו את חייליו, הייתה אחת החזיתות שלו ברוסיה. כאשר נפל נפוליון ותם המלחמה, נותרו חיילים צרפתים יהודים רבים ברוסיה, ומשום כך הם נשאו להם נשים מבנות המקום. יהודים צרפתים עם יהודיות מרוסיה. אמר אז אבי הישיבות רב חיים וולוז'ינר, מי יודע, אולי כל המלחמה הזאת לא באה אלא להביא לכאן את אותם חיילים שנשאו כאן. שמעתם מה זה? זה לא יומן. הרב גולדשטיין עוסק רבות במצווה, נשגבה למען הנצחים לישועה, קורא ואומר, אין אנו יהודים בשל מה השר הזה ועל מה פרצה המלחמה הזאת. אנו כן יהודים מה שאפשר לעשות כדי לעשות, להסיר חרון אף. הפסוק במשלי אומר, בחסד ובאמת יכופר עוון. הוא מבאר המלבים שהכוונה של חסד באמת, של לעשות מילות חסדים בין אדם לחברו, שלא לתשלום גמון, שזה חסד של אמת. והרי אין צורך להעביר לכל מי שאי פעם הציע שידוך, עד כמה זה לעתים ממש לא מתגמל. להציע שידוך, אתה צריך להתקשר עוד פעם, אבי הבת, אבי הבן, הוא עושה לך טובה שמדבר איתך משום מה. ולמי זה ממש חסד של אמת. רק הבורא יודע לשאר לשמור את שכרו של המציע לעתיד לבוא. ובכן, הנה לנו הזדמנות נפלאה להסיר חרון אף. אורחים מפונים מהדרום, נטו ללון בעיר. אולי הם הגיעו לשכונה הזו כדי שאנחנו נהיה שליחים שלהם למציאת זיווג איך בני משפחתם. הוא מעיד על כמה שידוכים לאורך השנים שהוא מכיר אישות שאולי היו יוצאים לפועל למנה היו מלחמות בעולם. החל מכאלו שנסעו לאחר מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, מלחמת לבנון השנייה ועוד. ואני מניח שכל מי שיפקח עיניים יגלה עוד שידוכים שהחלו נוצאו מפאת פליטי וקורא מלחמות. הוא טוען בפאטוס. מה זה פאטוס? אולי תן דוגמה לפאטוס. למשל, תגיד איזה משפט בפאטוס.
חיוך זעיר.
חיוך זעיר, לא.
זעיר.
לא, לא חושב. פאטוס זה ככה, זה פאטוס. ובכן, אבל ננצל את המצב שגלגלו מהשמיים לנסות ולחשוב, לשים לב לסביבה. אפשר גם לברר אצל מכירים על מי ששמע על פלוני ואלמוני בסייעת לדשמיים, אני נזכה להיות שליחים. אבל לא צריך סתם דרום, צפון, יש פה כל כך הרבה אחרים ואחרות מסתובבים פה, אז אפשר לחשוב מי אולי פה או שם מישהו שכסף יכול להגיד, להתחייב לתקדירה לבחור או לבחורה. למה לא? בואו נמשיך עם הרעיון הזה.
יש לפחות סבא אחד מרוסיה, אז אני יודע.
מה?
יש לפחות סבא אחד מרוסיה, אז אולי אני לא יודע מי בצרפת.
סבא שבנתי פגש את האיש באנגליה במלחמת השנייה. בממד.
יש זוגות
שם מלחמה. אני חוזר בשבילה.
יש זוגות שם מלחמה. אחרי האחת מתחיל.
אני יודע מניסיון דבר אחד. ראיתי בחיים שלי הרב קבס הרבה בעיות במשפחות. הרבה בעיות. באמת ראיתי. מה זה הרבה? ראיתי כמה. אבל אני חושב שאם ראיתי שלושה זה כבר מספיק. שאם היה שם חברמן, הבעיה הייתה נפטרת. בשידוך, אני רואה את זה לפעמים. לפעמים כאלו שתקועים משום מה, לא יודע מה, יש חברמן אחד במשפחה שלוחץ, לוחץ, לוחץ, בסוף נהיה. אין את החברמן, נשארים לא נשואים. כל אחד יבדוק, יראה בחיים שלו שהוא נתקל בכאלו דברים.
לא, צריכים פה, צריכים רק את החלק, הלא חתוך, אז צילמתי את זה מאז. כן, לא לדאוג על זה, על הבלטניה, כן.
זה עדיין איבור נשמה?
לא, לא, לא.
לא, לא, I'm good.
שמעת? כן, זה... זה היה משהו מוחד, שעכשיו...
makes life more interesting.
Iburim, Ibur.
That was a.
You weren't here?
Yeah, I was here. I enjoyed it very much.
Maybe and then Brian,
I've tried doing it myself. It was a lot of fun.
אז אנחנו פרק תדבב. פרק תדבב. מה? לא, תדבב. כמה שידוע זה.
אתה תלמיד מצטיין, אתה אחד קדימה.
כן, אנחנו היינו אמורים ללמוד תדבב, אבל עצרנו את זה. היינו אמורים ללמוד את י' תדבב, לא למדנו את זה, כי למדנו את זה, נראה לי, נכון? נכון, כל השיעור, השיעור שעבר כולו היה עיבור נשמה, נכון? לא למדנו את תניה, כן. בסדר. פרק תדבב, ובזה יובן, ובזה יובן, מה שכתוב, ושבתם וראיתם, בין צדיק לראשו, בין עבד אלוקים לאשר לא עבודו. כן, שזה הגמרא מדברת על זה. הגמרא אומרת, היינו עובד אלוקים, היינו צדיק, היינו לא עבודו, ראשו היינו לא עבודו, כן? זה כאילו כפלות, פשטות כשהיינו קוראים את הפסוק הזה, היינו אומרים שזה כפלות, בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבודו. אבל הגמרא אומרת, כבר בגמרא כתוב שזה לא, שזה מדברים על שתי דברים, רק הגמרא מדברת רק על בין העובד אלוקים לשלא עבדו, והיא לא מתרצת מה זה הצדיק לרשע. בוא נראה. שההפרש בין עובד אלוקים לצדיק, כן? זאת אומרת, יש אחד שהוא עובד אלוקים ויש צדיק. לכאורה זה אותו דבר בעצם, נכון? אז מה ההבדל ביניהם? שעובד הוא לשון עובד, עובד, עובד. שהוא באמצע העבודה, שהיא המלחמה עם היצר הרע להתגבר עליו ולגרשו מהעיר קטנה, שלא יתלבש בברי הגוף, שהוא באמת עבודה ועמל גדול להילחם בו תמיד, והיינו הבינוני. זאת אומרת, עובד זה משהו שהוא עדיין צריך לעבוד. מי שבפנסיה, הוא עבד. כן, היום הוא כבר בפנסיה, הוא יושב, הוא נהנה מהחיים, מי שבפנסיה.
עכשיו העבודה אמיתית מתחילה, כי עובדים בעבודת השם יותר.
היום יש כאלה שמקבלים, כן, יש כאלה שהיום זה כבר חוזרים, גמרו לגדל את הילדים, חיתנו אותם, יוצאים לפנסיה, מתחילים לגדל את הנכדים, כן? עושים בייביסיטר על הנכדים.
לא, עבודת אלוקים, עבודה לימוד התורה יותר.
כן, כן, נכון.
זו עבודה יותר רצינית.
זמן מושאל.
מה? כן, כן, בדיוק.
צריכים להספיק הרבה דברים לפני שהגיעים לסוף הפרוסדור ולהתכנסים לטרקלין.
טרקלין. אבל יש איזה סוג של מנוחה, זאת אומרת, בן אדם בדרך כלל בשנים, זה השנים שהוא גם בפיזי, אני מדבר, כן? יש שנים שהוא עובד, הוא צריך סדר, יש בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל מגיעים לאיזשהו גיל שזהו, כבר, לא, החיים כבר מתנהלים, הוא רק צריך... אז גם אצל, בעבוד את השם, כמו שראינו, יש את הצדיק שהוא כבר לא נלחם, זאת אומרת, הוא כבר הגיע לשלמות, זה אהבה בתענוגים, זאת אומרת שהוא כבר מרגיש שלמות בעצמו, הוא לא מרגיש חיסרון. כמו שאמרנו, שבעצם אפילו כשבאדם שיש לו אהבה ועירה בדרגה של, של צימאון, זאת אומרת שהוא מרגיש כל הזמן חסר, 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 חסר. הוא ילמד 5 שעות, הוא עדיין ירגיש, זאת אומרת הוא כל פעם עדיין לא מרגיש שלם. והצדיק זה אחד שכבר הגיע לסוג של, כמו גן עדן בעולם הזה, עולמך תראה בחייך, שהוא כבר כאילו בעולם הבא כבר. כן? אבל הצדיק... נקרא עבד השם, לא עובד השם, אלא עבד השם. בשם התואר, כמו שם חכם או מלך שכבר נעשה, כן, כמו שכתוב, איש חכם, הוא מסכן, חוכמת המשל שם.
כמו כן? שעבד השם, ישו עבד השם.
כן. או מלך שכבר נעשה חכם או מלך, כך זה כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלך. גם מלך, הגמרא אומרת בסנהדרין על שלמה, שבהתחלה הוא מלך על כל העולם. אחרי זה הוא מלך על ירושלים, אחרי זה הוא מלך על המיטה שלו, אחרי זה הוא מלך על המקל שלו, אפילו מיטה לא היה לו. יש כאלה שהוא חזר, אבל מה זה מלך על המיטה שלו? זאת אומרת, לכולם יש מיטה, אז מה זה מלך על המיטה שלו? זאת אומרת שהמדרגה של מלך היא סוג של מדרגה בעצם. הוא לא צריך יש אנשים שצריכים שמישהו, כדי להשתלט על אחרים, כדי שיש להם את מידת המלכות בעצם. אבל שלמה המלך, זה הכוונה. הוא מלך על כל העולם, אבל לא בגלל כל העולם הוא מלך. אלא אפילו כשהיה לו רק מקל, הוא היה כמו מלך. כן? כמו שאומרים על הרבי סמיריז'ין, שהיה להם הרבה חסידים לפני השואה, ואחרי השואה לא היה להם כלום, אבל הם עדיין התנהגו כאילו אותו דבר. כן, לא היה הבדלים בזה. אז כן, אז זה מלך או חכם. כך זה עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע, עד כי גרשהו וילך לו וליבו חלל בקרבו. אז זה צדיק. עכשיו, מה זה רשע? אז כן, כתוב, שבתם ראיתם בין צדיק לרשע. צדיק הכוונה אחד שכבר אין לו מלחמה, אמרנו, יש גם בצדיק, יש צדיק גמור, צדיק שאינו גמור, אבל צדיק זה אחד שכבר הגיע לאיזה סוג של מנוחה, ורשע זה אחד שהוא לא בינוני, זאת אומרת שלפעמים, אפילו מדי פעם, המחשבה, היצר הרע מצליח להשתלט עליו או במחשבה או בדיבור או במעשה, זה רשע. זאת אומרת, יכול להיות שהוא בינם צדיק מאוד, באיך שאנחנו קוראים צדיקים, כן? אבל אם פעם אחת הוא עושה עבירה, הוא עדיין לא במדרגה של צדיק, הוא נקרא, אז זה צדיק ורשע. ועכשיו אנחנו אומרים, בן עובד אלוקים ללא עבדו, מה הכוונה? הוא בא להגיד, מדברים על שתי סוגים של בינוני. עד עכשיו ראינו שיש צדיק, רשע, בינוני. זאת אומרת, בינוני זה אחד שהוא לא עושה שום עבירות, הוא אף פעם לא היה עליו שם של רשע, אבל הוא בינוני כיוון שביצר הרע שלו יש לו כל הזמן מלחמה עם היצר הרע שלו. אבל גם בבינוני, בא בלתיים להגיד, יש עובד אלוקים ויש שלא עבדו. מה הכוונה? ובינוני יש גם כשתי מדרגות, עובד אלוקים ואשר לא עבדו. ואף על פי כן אינו רשע, כי לא עבר מימיו שום עבירה כלה. וגם כי הם כל המצוות שאפשר לו לקיימן, ותלמוד תורה כנגד כולם, ולא פסיק פום ומגירסה. כן? כמו שרובה אמר, כגון אנה בינונים. זאת אומרת שהוא אפילו לא ביטל תורה, הוא ממש מסמיד שאין כדוגמתו. אלא, זה בינוני, אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר, לנצחו על ידי אור השם, המאיר על נפש האלוקית שבמוח, השליט על הלב, כנל, מפני שאין יצרו עומד לנגדו כלל, לבטלו מתורתו ועבודתו, ואין צריך להילחם עמו כלל. זאת אומרת, יש בינוני, שכמו שאמרנו, שהרע שלו עדיין נשאר, אבל הוא לא מרגיש אותו. הוא כבר אמר את זה בפרקים הקודמים. למה? הוא כל היום, נגיד למשל, יש בן אדם שהוא כל היום עסוק בתורה. הרי בזמן התפילה הוא אמר, אצל הבינוני, אהבת השם גודלת, ואז היצר הרע לא אומר לו, בוא תעשה עבירה, בזמן של אהבת השם. אז יש כאלה שהם כל היום, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, זאת אומרת, הם כל היום עסוקים, אז ליצר אין בכלל הזדמנות, אין לו הזדמנות, אבל אם היית לוקח ממנו את התורה והעבודה ואת האהבה ועירה, אז היצר היה שוב, זאת אומרת, הוא לא השתנה במהות, אלא בעצם אין לו אפשרות איך להתגבר על זה. אז הבן אדם הזה נקרא לא עבדו, למה? כי בעצם, נכון שהוא עובד כל היום, הוא כל היום לומד, הוא כל היום זה, אבל הוא לא עובד, הוא לא עושה פעולות כדי לעבור מעבר, לנסות לשנות משהו ביצר הרע עצמו. כגון, עכשיו תראו את הדוגמאות שהוא מביא. שהוא מתמיד בלימודו בטבעו, מתולדתו. זאת אומרת, יש כאלה שלומדים בהתמדה, למה? בגלל שזה הטבע שלו. למה? על ידי תגבורת המרה שחורה. הוא בדיכאון. לא ממש בדיכאון, מרה שחורה זה בעצם איזה תיאוריה מדעית שהיה לא ברור כאילו מי המציא אותה, אולי אפיקורס, כן? יש כאלה שאומרים שהוא המציא את זה, יש איזה ויכוח בין שניים מי המציא את התורה הזאת, שכאילו שיש, אפיקורס היה בן אדם, כן? הוא היה פילוסוף. אפיקורס, כן. שמה שהחזל קוראים אפיקורס זה מגיע מהשם שלו. שהוא בעצם אמר שיש ארבע מרות, הם ניסו להבין איך לפתור מחלות אצל בני אדם, ממה מגיעים מחלות פתאום, בני אדם פתאום היה בריא פתאום, אז הם אמרו שיש ארבע סוגים של מרות, יש מרה שחורה, מרה לבנה, מרה זה סוג של, איך אני אקרא לזה, איך אומרים מרה, ליחה,
ביל,
זה ככה זה אומרים? למשל כשיש צרבת, זה סוג של מרה, נכון?
כן.
אז לא יודע איך, מה, זה בייל, ככה זה נקרא, אוקיי, אז יש ארבע ביילס, כן? אחד זה מרה לבנה, מרה שחורה, מרה צהובה ומרה אדומה. וכל אחד יש לה פעולות מסוימות, והיא נמצאת במקום אחר בגוף. אז למשל, נגיד, המרה השחורה, זה בן אדם שהוא מאוד מרוכז, מאוד מכונס, הוא מאוד רציני, והוא מאוד, ובגלל זה הוא מאוד שקדן גם כן. זאת אומרת, הוא, כיוון שהוא מכונס והוא לא, אז הוא אוהב להתרכז בתוך עצמו, ולימוד בעצם זה משהו, פעולה של בן אדם עם עצמו. ובן אדם שיש לו, והמראה שכנגדה זה מראה לבנה. מה זה מראה לבנה? זה בן אדם שהוא מאוד שמח, קשה לו, אולי בימינו קוראים לזה אייפר, אני לא יודע. אבל זאת אומרת, הוא מאוד שמח, הוא קשה לו לשבת במקום, הוא אוהב, אז הוא בטבעו, הוא מאוד פזרן, בכסף הוא מאוד פזרן. זה המראה לבנה, זה התגברות של מראה לבנה. וככה הם ניסו כאילו לאזן, הוא יש לו מראה שחור, הוא יש לו מראה לבנה, ניסו לאזן בין הדברים כדי להגיע לאיזה שלמות. אז מה שהוא אומר פה זה שיש בן אדם שהוא מתמיד בלימודו מאוד, אבל הסיבה שהוא מתמיד בלימודו זה בגלל שהוא מרוכז בעצמו, מחמת משהו טבעי שמגיע אצלו. עכשיו סתם זה משהו מאוד מעניין, שהרבה פעמים אנשים מסתכלים על מישהו שהוא צדיק או לא צדיק, לפי כמות הקמטים שהוא עושה במצח בזמן התפילה. נכון? אם הוא עושה ככה, אז זה מאוד 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 צדיק. אם זה רק ככה, זה ככה, ככה. אם הוא בכלל אין שום ככה רגיל, אז כנראה שזה לא משהו, לא גרויס הגלי, כן? ככל שהוא יותר... זה. עכשיו, הדבר הזה, זה פשוט יש לו מראה שחורה. הוא יש לו יותר מראה שחורה, הוא בינם יותר שמח. זה ההבדל ביניהם. זה לא קשור שום דבר לעבודת השם. עכשיו, על זה, השאלה איך מנצלים את זה. זאת אומרת, אחד שיש לו מורה שחור, איך הוא עובד עם זה? זאת אומרת, זה ברור הרי שהוא יכול, אם זה גורם לו אפשרות להתמדה, אז הוא עכשיו יכול לנצל את זה, אבל נראה שהוא צריך לבחון את זה, אבל הוא יכול לנצל את זה. ואם בן אדם יש לו מראה לבנה, אז השאלה היא אם התפקיד שלו שונה. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת התפקיד שלו, אולי באמת התפקיד שלו, פחות להיות איש ספר, ויותר להיות איש מעשה. כן? יכול להיות שמה שהם קראו לזה מרות, הרי זה לא מרות בעצם.
אומרים אולי באנגלית, extrovert and introvert. Introvert זה בן אדם בתוך עצמו, extrovert
שהוא חיצוני.
כן.
אז מה שאנחנו אומרים זה בעצם, שזה
היום... יעקב ועשיו?
כן, איסאו, אבל להשתמש עם זה. יעקב ואיסאו, אפשר להגיד, יכול להיות שבעצם היה להם הבדלים כאלה בטבע. כן? רק איסאו, כיוון שהוא היה איש שדה, אבל הוא השתמש עם זה לרצוח וכל מיני דברים. אבל הוא היה יכול להשתמש עם זה. יצחק אבינו חשב שהוא הולך להיות היורש שלו. זאת אומרת שהוא ראה פה איזה פוטנציאל בכוח הזה, שיש בו כוח לתקן עולם. כן? זאת אומרת, יש אפשרות להשתמש עם הכוח הזה של איש מעשה, כמובן, לזה. עכשיו, רואים את זה גם כן... אפשר לראות את זה גם על גדולי ישראל, כן? נגיד, למשל, יש הרב אלישיב, שהוא לא היה איש שזה, ויש את הרב שח, נכון? הוא היה מאוד פלטן, מאוד מעורב, מאוד זה, והוא היה מאוד סגור, מאוד... זאת אומרת, זה לא דווקא... גם אצל צדיקים, יש סוגי צדיקים שונים, יש... אז מה שהוא אומר זה, אתה רואה בן אדם שהוא יושב ולומד כל הזמן, אז יש שתי נקודות. א' כל, הוא לא עוסק בכלל בחלק של לתקן את הרע. הוא כאילו כל היום עוסק בטוב, ממילא הרע לא מופיע, כן? אבל הוא לא מנסה להגביר את החלק של הטוב על החלק הרע שהוא נמצא בעצם בנפש שלו. ומה שאתה רואה אותו יושב ולומד כל היום, זה לא הוכחה, בגלל שזה מגיע מחמת, זה לא בגלל שהוא מתגבר, זאת אומרת, לכאורה אתה יכול להגיד, הרי אצלנו אנחנו מרגישים שזה כן התגברות, כן? אם בן אדם רוצה עכשיו ללמוד 5 שעות רצוף, זה קשה, הוא צריך להתגבר על היצר שלו כדי לעשות את זה. אז זה עצמו התגברות. אבל יש את של האנשים שזה לא התגברות אצלם. זה כאילו... זה הטבעי שלהם. זה הנורמלי מה שהם עושים. כיוון שזה מגיע אצלו מחמת שיש לו מראה שחורה.
אם יש באמת אדם שיש לו טבע, אם לשבת ללמוד, זה לא סימן שהוא בעצם לא אותו בינוני כמו השני. הוא בדרכה יותר גבוה.
מי אמר שזה בדרגה יותר גבוהה?
כי הטבע שלו יושבת ללמוד.
הטבע שלו זה להיות בדיכאון, ומי שבדיכאון אוהב ללמוד.
אולי הוא יותר דומה לצדיק.
אין לו טבע ללמוד, זאת אומרת, זה לא כל אלה שבדיכאון יושבים ולומדים. נראה עוד מעט. זאת אומרת, אצל גויים, כשיש להם את המראה השחורה הזה, אז מה הם עושים? הולכים לאוניברסיטה. כן? זאת אומרת, הם לא חייבים להשתמש דווקא בדברים טובים. באוניברסיטה אתה לא חייב לעסוק בלימוד תורה, אתה לא עוסק בלימוד תורה. כן? זאת אומרת, זה לא מצווה, אבל זאת אומרת, הטבע הזה גורם לך רצון להתכנס עם עצמך, והרצון להתכנס עם עצמך הוא גורם לרצון ללמוד. כי הרצון, כי כשאתה לומד, לא מלמד. מלמד זה שונה, אבל כשאתה לומד, אתה בעצם עוסק עם עוסק עם עצמך בעצמך. כן? זה בעצם מה שאתה עושה. אז נראה, עוד מעט נקרא את התור אור, הוא מדגיש את זה יותר, יותר טוב. כן, הוא נראה בפועל שהוא מתעסק, שהוא מסמיד, אז למעשה, תראה, למעשה הוא גם לומד כמו שצריך, הוא לומד, הוא עושה מצווה כל רגע שהוא עושה את זה, אבל נראה עוד מעט שכל דבר אתה צריך לבחון מה השורש שלו, ממה אתה, לכן החשבון שמיים הוא מאוד, מאוד דק, כי אתה לא יכול להסתכל על הדבר רק בצורה חיצונית. אתה צריך להסתכל גם מה המניע של זה, מה גורם לך לעשות את זה. זה בן אדם צריך לחקור את הנפש שלו.
מה זה צהובה ואדומה? זה השניים האחרים?
מה?
צהובה ואדומה?
כן, צהובה ואדומה. אדומה זה כעס.
כעס, אוקיי.
כעס ו...
אדומה זה אדם, דם.
כן, זה בדם, אבל מה שזה גורם, זה בכבד כאילו, המראה אדומה, אבל מה שהיא גורמת, היא גורמת ל... כעס ול... לא זוכר בדיוק מה עוד, ומרה צהובה, לא זוכר. בעיקר מה שהוא מדבר בלטן זה מרה שחורה ומרה לבנה.
זה עצלנות אולי. לפי ההגדרה כאן, אדומה קוראים לאנשים להיות מאוד חברמנים, מאוד נינוחים, אבל דווקא המרה צהובה קוראים לאנשים להיות עצבניים.
עצבניים, אוקיי. טוב, לא יודע. אני יודע מהבלטניה,
כעסנים,
אוקיי, בסדר. אני יודע מהתניה על, 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 על שחור ולבן, הוא מדבר בעיקר, על מראה שחורה ומראה לבנה. עכשיו, הרייץ אמר, בדרך כלל הבעלי מראה לבנה הם ליצנים, כי הם אוהבים בעלי שמחה, זה גולש לליצנות כמובן. אז הרייץ אמר שהוא בעל מראה לבנה, ולכן הוא שונא מאוד ליצנים. זאת אומרת, כי... הפוך, הוא צריך ללכת נגד הטבע שלו. והרבי מחבד אמר, האחרון, הוא אמר שהוא בעל מראה שחורה. אגב, לכן הוא היה מס מיד עצום, כן? גם רואים הבדל ביניהם בנקודה הזאת, כן? אפשר להגיד שהרייץ היה איש מעשה בפועל, זאת אומרת, בידיים, לא נסע ממקום למקום ועשה, והרבי מחבד בעצם, עד שהוא לקח את זה בתור תפקיד, הוא היה איש ספר, כן? הוא הסתגר בברלין, בכל המקומות, למד, 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 למד. הוא לא היה איש מעשה, עד ש... אבל לכן הוא אמר שהוא הוא מאוד שונא עצבות. כי הוא הפוך של המראה השחורה שהוא ניסה לזה, כן? לכן כל הזמן הוא... כן. כאילו, הלך נגד הטבע שלו בעצם. אז מילא, זה דבר אחד. וכן... אין לו מלחמה מתאוות נשים, מפני שהוא מצונן בטבעו. זאת אומרת, זה אותו דבר גם כן, המראות האלה יכולים גם לגרום שאין לבן אדם בכלל ניסיונות בדברים האלה. אז זאת אומרת, זה לא תמיד חוכמה גדולה, כיוון שהוא לא... אז זה לא נקרא עובד אלוקים. וכן בשאר תענוגי העולם הזה, הוא מחוסר רגש הנאה בטבעו, ולכן אינו צריך להתבונן כל כך בגדלות השם, להוליד ממנו רוח דעת, כן? להתבונן זה תבונה, ואז יש דעת ויראת השם במוחו, להישמר שלא לעבור המצוות לא תעשה, ואהבת השם בליבו, כן, זה העירה מולידה את השמירה מלא תעשה, ואהבת השם לדווקו בו, שזה גורם לבן אדם להידבק בקיום המצוות, את תלמוד תורה כנגד כולם. אז הוא לא צריך לעבוד קשה כדי שהאהבה תהיה מגולה, הרי כל פעם שהאהבה מגולה, כמו בשעת התפילה, היא בעצם מורידה מהרה קצת, כן? ככל שהאהבה מתגברת, היא קצת מ... אבל הוא, די לא. איפה זה? די לא באהבה מוסתרת, אשר בלב כללות ישראל, שנקראו אהבי ישמו. כן? כמו שהוא אמר, שאפילו האנשים שלא עבדו, לא היו שומרי תורה מצוות, פתאום כשהם אומרים להם... להמיר דעת, הם מוסרים את נפשם, כי יש איזו אהבה מוסתרת שבלב כל ישראל. ולכן אינו נקרא עובד כלל, כי אהבה זו המסתרת אינו פעולתו ועבודתו כלל, אלא ירושתנו מעבודתנו לכלל ישראל, כמו שכתוב לכמן, כן? האהבה הזאת שיש, הבסיסית שיש בכל יהודי, זה לא חוכמה, זה משהו שקיבלת באופן טבעי, זה ירושה בשבילך, זה לא עובד, זה לא עבודה שלך. וכן, אף מי שאינו מתמיד בלימודו בטבעו, עכשיו תראו משהו, זאת אומרת, מי שאין לו את המראה השחורה, אלא יש לו מראה לבנה נגיד, אז הוא מתקשה בעצם בלימוד. רק שהגיל את עצמו ללמוד בהתמדה גדולה, ונעשה ההרגל לו, מה כתוב פה?
טבע שני.
יפה? אז פה כתוב שהוא יכול להרגיל את עצמו, עד שזה נעשה לו טבע שני, הלשון טבע שני, תזכרו אותו, נראה עוד שנייה עוד משהו. מה זה נקרא טבע שני? אז זה די לו באהבה מוסתרת זו. זאת אומרת, אז אחרי שהוא מתרגל, אחרי שיש לבינם טבע, אז נכון שבהתחלה, כדי לעבור ממצב שהוא לא מתמיד, למצב של התמדה, הוא היה צריך באמת להתגבר על עצמו ולעבוד, אבל מכאן ואילך, אחרי שהוא כבר הכניס את עצמו למסלול של לימוד, אז זה כבר לא קשה לו, זה מגיע לו כבר בצורה טבעית, כבר כמו טבע שני.
הוא מזלזל בכל מה שבן אדם עושה, זה לא יומן. כל מה שבן אדם עושה, הוא מבחינתו לא שווה כלום. זה פשוט לא יומן הספר הזה.
לא, לא, הוא לא מזלזל במה שזה.
הדברים שאתה אחרי, וואו, הבן אדם הפך טבע שני ללמוד, זה טבע שני, זה לא שווה כלום.
לא, אבל...
מה זה? מה נענו באים?
לא, מה שכתוב פה זה בעצם, אני אגיד לך, אתה תראה עוד מעט שזה באמת בעצם כולה גדולה. כי בעצם יוצא שרשע יכול להיות עובד אלוקים. כי הפסוק אומר, כשבתם בין ראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לשלו עבדו. זאת אומרת, והנקודה של עובד אלוקים, לפי מה שהוא אומר, זה אחד שלא עומד בעצם. זאת אומרת, זה אחד שלא מסתפק במצבו, אלא הוא כל הזמן פועל לשנות אותו. עכשיו, צדיק גדול מאוד מאוד מאוד, שכבר אין לו נטייה לרע ושום דבר. אבל אם הוא עכשיו לא, אין לו איזה תפקידים שבהם הוא מנסה לצאת מהגדר שלו, אז הוא לא עובד אלוקים, הוא עבד אלוקים. פעם הוא עבד, יפה מאוד, בסדר, אבל עכשיו, בשביל מה נשאר עוד 40 שנה עכשיו? מה אתה עושה ב-40 שנה הבאים? אתה הגעת למצב, אז תלך מן העולם. כן, כמו שאמרים מקודם שאמר. מה?
הוא מלך עכשיו.
הוא מלך, אבל מלך, אז מלך כבר...
הוא כבר עבד.
הוא עבד, אז תלך לעולם הבא.
זה אמר אבני נזר על הבן שלו, שם ישמוע, שהוא היה חולה. אז הוא הגיע לחדוש הרים, הוא אמר לו, תראה, הוא לקצקה, סליחה, הוא צדיק אמור, הוא פולה כל כך יפה, אז הוא אמר לו, הוא כלום, הוא שווה כלום, למרות שהוא היה צדיק גדול וקטן, בגלל שאחרת היה צריך למות.
כן, זה הסיפור עם הבטרפון, כן?
כאילו, זה סיפור שאני זוכר מאבני נזר על...
כן, לא, זה הגמור ברבטרפון אומרת שהוא היה, שאמרו לו, הוא קיבל, כי... הוא היה חולה, הוא קיבד כיבוד אב ואם, לא,
זה,
אפילו זה... חצי לא קיים.
זה בסדר, אוקיי.
זה הרעיון, זאת אומרת, כן.
אבל רוצ... זה שהוא אומר שהוא מתפלל יפה, הוא אומר שהוא לומד יפה, הוא אומר, שלוש וכלום הקוץ כמה.
כן, לא, זה המאגן מקודם שאמר, שבעצם הוא סיים את התפקיד, כאילו הוא עשה כבר את מה שהוא היה צריך לעשות, והוא היה צריך ללכת מן העולם, אבל כל פעם שהוא מסיים, הוא לוקח על עצמו משהו חדש. זאת אומרת, כי אם אתה לא לוקח, אז מה המטרה? זאת אומרת, הגעת, אז אתה מתאים כבר לעולם הבא. זאת אומרת, הגעת למצב שאתה כבר בין העולם הבא, אז קדימה, לך לעיקר. מה אנחנו, עוד כוס קפה, פחות כוס קפה, עוד נסיעה לטבריה, כאילו, מה יש עוד לעשות פה? מה אנחנו, בשביל מה, בשבילה למתוח את זה, אם אפשר כבר לסיים את העניין. אבל אם הבן אדם הוא כל היום עובד, אז לפי זה גם כולה גדולה. למה זה כולה גדולה? כי אתה אומר, רשע, אתה כאילו שמת עליו קטגוריה וגמרת אותו, אבל בעצם יכול להיות רשע אוי ודשם. למה? כי הרשע הזה, הוא נכון, הוא במצב שהוא נכשל, אבל הוא כל הזמן מנסה לשנות את מצבו, הוא כל הזמן הוא עובד לשנות את מצבו. מצליח, לא מצליח, לא מצליח, אבל הוא עובד אלוקים. אז יכול, לכן, כשהפסוק אומר ככה, שבתם ונעיתם בין צדיק לרשע, אבל גם בשניהם, גם בצדיק וגם ברשע, יש הוא בן עובד אלוקים לאשר לו עבדו. זאת אומרת, יש רשע שהוא עובד אלוקים, זאת אומרת, שהוא כל הזמן פועל לשנות את מצבו, ויש רשע שהוא השלים עם מצבו של הרשעות, והוא לא פועל בזה. לא, גם ברשע. בצדיק עצמו גם יש. יש צדיק שהשלים עם... זאת אומרת, הוא הגיע וגמרנו, שלום עלייך נפשי, או צדיק שמנסה כל הזמן לפעול עוד. וגם ברשע, יש רשע שמשלים עם מצב של הרשע שלו, ויש רשע שכל הזמן מנסה לשנות את זה. לכן, זה לא... זה... נכון, כשהוא מדבר על דברים במהותם זה מאוד מפחיד, אבל בעצם יוצא מזה גם כולה גדולה. כן? ובזה יובן מה שכתוב בגמרא, דעובד אלוקים היינו מי ששונה פרקו 100 פעמים ואחד, ולא עבדו היו מי ששונה פרקו 100 פעמים לבד. זאת אומרת, מה, זה בגלל הפעם האחת הזאת הוא נקרא עובד אלוקים? זה 100 פעם הוא כבר חזר. והיינו מישהו שבימיהם היה רגילות לשנות כל פרק 100 פעמים. כן, כל דבר, כיוון שהכל היה תורה שבעל פה, לא היו, זה היו חייבים לזכור את המילים במדויק, כן, אם יש אחריות גדולה, כשמעבירים את התורה בעל פה, יש אחריות גדולה מאוד שזה תימסר בצורה מדויקת, 100 פעמים. כדאית האוסם בגמורה, כמו שהגמרא מביאה משל, משוק של חמרים. אם אתה לוקח רכב, חמור, נזכרים ל-10 פרסה בזוזה. 11 פרסה בטרי זוזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה ללכת 10 פרסאות, 10 קילומטר, זה בעצם 20 קילומטר, אתה משלם 10 זוזים. אתה משלם זוז. אם אתה מוסיף אפילו רק עוד אחד, אתה לא מוסיף, משלם זוז ועשירית, כן? אתה משלם 2. למה? למה אתה משלם כפול על משהו שלא עשית? מפני שהוא יותר מרגיל אותנו. זאת אומרת, הם נורמלי רגילים ללכת 10 פרסות. אתה רוצה שאני יצא מגדרי, יעשה לך עוד פרסה, תשלם לי כאילו מחיר של זה שלם, כאילו של הליכה שלמה רגילה. אז אפילו קצת, זה כאילו, ככל שבן אדם יוצא מן הגדר שלו, זה שווה יותר. בדיוק, כן. עכשיו הוא הבין. כן, כן, בדיוק. ולכן זאת הפעם המאה ואחת היתירה לרגילות שהורגלו מנעוריו שקולה כנגד כולן. ועלה על גביהן ביתר סט ויתר עוז להיות נקרא עובד אלוקים, פני שכדי לשנות טבע הרגילות צריך לעורר את האהבה להשם, כי זה לא קורה לבד. זאת אומרת, דבר שהוא מעבר לרגילות, מעבר לרכבת, לרוטינה. זאת אומרת, בן אדם קם בבוקר, הולך למיקווה, הולך לבית כנסת, הולך זה, הולך... יש לו כבר מסלול, אבל הוא לא, אם הוא לא נכנס, הוא נכנס כבר למלומוד, למסלול הזה, אז זה כבר קורה לבד, הוא לא מנסה לשנות שום דבר בסיסטם.
גם צריך לעבוד כדי שלא ילך אחורה.
זה נכון, אבל באיזשהו שלב זה מגיע לרגילות, נכון? הרגל נעשה טבע שני. הרגל נעשה טבע שני, זאת אומרת, אנשים הולכים, הראיה שאנשים הולכים לתפילה בבוקר, הולכים לתפילה במנחה, הולכים לתפילה זה. כן, זאת אומרת, יש להם סוג של סדר מסוים.
צריך חידוש בתפילה.
מה?
צריך לחדש בתפילה.
כן, צריכים משהו לנסות לשנות, משהו להזיז את העניינים.
סדר טוב, לא גם כן.
מה?
אבל יש הרגל שזה טוב, והרגל שזה לא...
סדר, זה טוב.
או שזה לא יהיה לצאת אנשים מלומד.
כן, ודאי. תמיד חייבים להתחיל עם זה, חייבים להתחיל עם זה. אבל לא להישאר עם זה. זאת אומרת, ברגע שזה נשאר רק זה... הרי זה הסכנה הרי שכל הדברים, שכל הדברים הטובים, הסכנה שלהם שזה נכנס ל... כמו הסכנה של חסידס, שבעצם החסידות הייתה תנועה מהפכנית, נכון? הייתה מהפכנית, היא הייתה נגד האליטות בעצם, נכון? נגד ה... היא הייתה משהו מהפכני, ובמשך השנים היא נהייתה האליטה בעצמה. אז חסידים מנסים לחפש בתוך הזה עצמה איזה נקודות של התחדשות, כי לא כל דבר ברגע שהוא נהפך... לזה, אז הוא נהיה אליטה החדשה, אז מה עשינו? אנחנו צריכים, יש לנו פה את העניין של האור של משיח. לכן לדעתי באיזושהי תקופה תקום תנועה חדשה, כן? ללא ספק, תקום איזה תנועה, כמו שקמה תנועת החסידס, באיזשהו שלב תקום, לא יודע כמה שנים זה ייקח, אבל באיזשהו שלב יקום איזה תנועה רוחנית חדשה, כיוון שכל תנועה רוחנית אחרי תקופה מסוימת היא היא נהיית הטבע, היא נהיית, צריכים איזה חריגה מן הטבע. צריכים להגיע לאיזה משהו יותר, יותר רציני.
תנוע שיש קודש, זה
תנוע חדש. קודש, כן.
זה באמת, גם בו, גם ארצות הברית.
כן. יפה. צורך, על די שמתבונן בגדלות השם במוחו לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי המלא דם, הנפש הבהמית שמקליפה שממנו הטבע. וזוהי עבודה תומה לבינוני. כן, זאת אומרת, אז זה שבן אדם יוצא מן הרגילות שלו, על ידי מה? על ידי, או שהוא מתבונן בשכלו, איך עושים את זה? אז כמו שהוא אומר, מתבוננים בשכלו, הוא מתבונן, אז הוא גורם לזה שהוא יכול לשנות את הרגילות שלו, אז זה נקרא עובד השם. או לעורר את האהבה המוסתרת שבליבו, למשול על ידי על הטבע שבחלל השמאלי. זאת אומרת שקצת, לא להשאיר את העניין הזה של הרע, כן? בלי מלחמה איתו. זאת אומרת, אתה צריך לעורר את האהבה שנמצאת, שהיא רק מוסתרת, שהיא אהבה שבגלוי, ואז כמו שהוא אמר, ברגע שהאהבה היא גלויה, היא כמו משפך, היא עוברת לצד השני של הלב, כן? היא עוברת גם לצד, אז היא משפיעה קצת על תיקון הרע שבחלל השמאלי. נכון שהבינוני לא יתקן את זה אף פעם, אבל בזה הוא כל הזמן פועל שבעצם גם אם הוא יפסיק ללמוד עכשיו, תשים אותו באיזה אי, והוא לא יהיה לא תורה ולא תפילה, גם כן הנטייה לרע כבר תהיה חלשה כבר, בגלל שהאהבה הזאת תגרום להחלשה של הטבע הרע. מה שאין כן, כשאין לו מלחמה כלל, אין זו אהבה, אין אהבה זו, זאת אומרת האהבה מוסתרת מצד עצמה, נקראת עבודתו כלל, כיוון שזה ירושה לו מאבותיו, כמו שהוא אמר, זה דבר שהוא ירש מאבותיו, אז אין פה שום חוכמה וגלי, כן? אז זה בעצם, מה שהוא בעצם להגיד, הוא אמר ככה, תראה, עד עכשיו דיברתי על, זאת אומרת, זה, אפשר להגיד, אולי זה הפרק המרכזי. עם כמה שדיברנו עכשיו בהכל, זה הפרק המרכזי, למה? כי עד עכשיו הוא אומר לך, תראה, יש צדיק, נולד צדיק, נכון? הוא נולד במדרגה של צדיק. יש בינוני, נולד במדרגה של בינוני, והוא לא יכול להימלט מזה. הוא יישאר תמיד בינוני, אלא אם כן, כמו שאמרנו, יהיה לו עיבור נשמה. אבל בלי עיבור נשמה, הוא נשאר, הוא תמיד יהיה ככה, אין לו איך דרך להימלט מזה, לפי הבלטני הקופונים. אז מה אתה רוצה בעצם? אז מה יש לי? זאת אומרת, התשובה היא, יש פה עוד נקודה. הנקודה של עובד אלוקים מאשר לא עבודו. לא משנה באיזה מדרגה אתה עומד, אתה עומד פה, נולדת במדרגה הזאת או לא, הזאת, אבל קודם כל תהיה עובד אלוקים, זה המדרגה, זאת אומרת, אפילו לפני שאנחנו, זאת אומרת, לפני שאתה מגיע למצב שאתה בינוני, זאת אומרת, שאתה, הוא מדבר על בינוני, שבתוך בינוני יש שני מדרגות, אבל הנקודה הזאת של עובד אלוקים היא לא דווקא בבינוני, אפילו בינם שעדיין נכשל בעבירות, זאת אומרת שהוא, אין לו מדרגה בעצם של בינוני, כן? אבל הנקודה של עובד אלוקים לא קשורה לזה, זה שהוא מנסה כל הזמן לצאת מגדרו, כן? יכולה להיות תמיד. בין במדרגת רשע, בין במדרגת... ולכן, זה עיקר העבודה שלנו. עיקר העבודה שלנו היא להתרכז בזה. ולנסות להיות עובד אלוקים, זאת אומרת, לנסות לצאת כל פעם מן המרכז, מה...
comfort zone
שלנו, כן? זאת אומרת, אתה 40, לא יודע, תקופה מסוימת מתרגל לאיזה מדרגה מסוימת, לאיזה מצב מסוים, צריך לתת לאיזה תקופה של הרגל, שזה נעשה טבע שני, אחרי שזה, אתה מרגיש שזה כבר... שזה כבר קנוי לך, שזה כבר מיצאת, זה כבר לא נותן לך חיות, זה כבר לא, זה לא, זה לא משהו שאתה מרגיש בו עבודה, תתקדם הלאה, תמצא לעצמך פרויקט חדש, כן? תמצא עוד איזה נקודה בה אתה יכול להתקדם. עכשיו יש פה עוד איזה לשון שאני רציתי, שפעם שמעתי שיעור מהרב גופין, אני משפיע גדול בחבד, זלמן גופין. אז אם תסיימים, אתם רואים פה הוא קורא לזה טבע שני, נכון? שאפשר להתרגל עד שזה נהפך להיות טבע שני.
היה באנגלית?
מה?
היה באנגלית?
לא. למה? You know him?
לא.
הוא משפיע ב... שנייה אחת. אז יש פה בפרק ממוו. אני אראה לכם את זה שנייה אחת. בוא נמצא את זה. זה לא מצאתי אפשר. סליחה שזה... נו, איפה זה? כאילו שם הוא מדבר על זה שבן אדם כאילו הוא לא במדרגה של אהבה באופן גלוי, אבל לידי הוא אמר את זה הרי גם כן למעלה בפרק, אולי אפשר לראות את זה גם בפרק הקודם, שנייה נראה לכם. כאילו במקום אחד הוא משתמש עם לשון עד שהרגל נעשה טבע, לפעמים הוא משתמש בהרגל עד שהרגל נעשה טבע שני. אז השאלה היא מה ההבדל בין הרגל נעשה טבע לטבע שני. מה אתם אומרים?
טבע הנהוג במידס כל אדם, אבל הם שניהם שווים במעלה. זהו טבע הנהוג במידס.
לא, כן, זה לא זה, אבל אני לא מוצא את זה עכשיו.
פה באותו פרק קורא לזה גם טבע הרגילות.
או. טוב, אני לא יודע. שם הוא מדבר לגבי האהבה המוסתרת, אבל אני אמצא את זה איפה זה כתוב. לגבי האהבה המוסתרת שבלוב כל איש ישראל, אז לפעול שזה יהיה בצורה של גילוי, כן? זאת אומרת, אם בינם יתעסק הרבה באהבה, אז הרגל נעשה טבע, ויהיה לו אהבה בגילוי. אז שם הוא קורא לזה הרגל נעשה טבע. עכשיו, בפרק שלנו, איך הוא קורא לזה? למה? לבן אדם. הוא קורא לזה הרגל נעשה טבע שני, נכון? לבן אדם שמתרגל ללמוד זה. עכשיו תסתכלו גם בסוף פרק י' ד'.
מתחיל בלימודו. זה הבדל בין לימוד לאהבה.
כן, לימוד. עכשיו בסוף פרק י' ד' גם כן. הוא מדבר על, כן, סוף י' ד'. יש שם על בן אדם שבעצם לא מואס ברע, נכון? אמרנו, הבינוני הוא לא שונא בעצם את הרע. שהוא מחובר בעצם על הרע, אז הוא לא שונא את זה. אבל הוא אומר, אם אתה תתרגל לזה, וכשירגיל למאס את הרע, יהיה נמאס קצת באמת, ועוד שהרגל על כל דבר שלטון, ונעשה טבע שני. טבע שני, וכשירגיל למאס את הרע, יהיה נמאס קצת באמת. כן? זאת אומרת שהבינוני הוא לא במדרגה שהוא שונא באמת הרע, אבל אם הוא ירגיל את עצמו להתבונן עד כמה זה רע, בסופו זה טבע שני, זה יהיה, הוא באמת קצת ימאס בזה. וגם פה הוא אומר את זה. עכשיו, מה ההבדל בין טבע שני לטבע? אז טבע זה אומר ש... זה בעצם מה שהיה לי מלכתחילה, נכון? רק הוא היה בצורה מוסתרת, אז מילא לא יכלתי לפעול על פי זה, ושזה נגיד אהבה. אהבת השם בצורה שהיא מוסתרת, אז יש את זה בלב כל איש ישראל. עכשיו, אתה לא יכול להגיד שכשאהבת השם היא בצורה גלויה, זה סותר את הטבע שלי. לא. פשוט עד עכשיו זה לא היה בגילוי, אם הבן אדם יגלה את זה, אז זה גלוי, אבל זה בעצם אותו דבר, זה לא, סותר, זה לא שיש לי סתירה לטבע הקודם שלי. אבל בן אדם שהוא לא מתמיד, גם כשהוא יהיה מתמיד, זה סתירה לטבע שלו. ולכן, זאת אומרת, זה תמיד סותר לטבע שלו, ושהטבע שלו מושך אותו לדבר מסוים. ולכן, זה נקרא טבע שני. כאילו, זה לא הוא עצמו, הוא כאילו בונה לעצמו חיים שהם לא שלו.
כן? טבע חיובי?
או, עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שלא בטוח שתמיד זה חיובי. זאת אומרת, כי... דבר שהוא בעצם שלך באופן מהותי, אתה רק צריך לגלות אותו, אז ברור שהוא טוב. עכשיו, דבר שהוא בעצם נוגד לטבע שלך, זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים בהלכות תלמוד תורה, יש גדרי, לא כולם חייבים להיות אברכי כולל, כמו שראינו גם, יש כאלה שאומרים שעדיף שלא יהיו אברכי כולל, נכון? אז יש לבן אדם שתי אפשרויות, הוא יכול לבחור להיות אברך כולל, הוא יכול להיות בן אדם שאיש מעשה. אז קודם כל, מה הטבע שלך? טוב, אם אתה מורה שחורניק, כן, אתה אחד שהמראה השחורה גוברת אצלך, אז קודם כל, מתאים לך מצד הטבע שלך להיות אברך כולל, קודם כל. זה מתאים לך. כשאתה תלך להיות איש מעשה, לא ילך לך טוב גם כן. אז אתה תנסה, תגיד, בסדר, אני רוצה ללכת לעבוד, אבל זה לא, אתה לא, כמו שדיברנו שבוע שעבר, מה היה קורה אם הצדיקים היו צריכים לסלול כבישים? כן, זה לא ילך, זה פשוט לא ילך. אז זה לא, זה לא, זה לא מסתדר. עכשיו, אותו דבר, גם בן אדם שהוא בחור, לומד בישיבה, ובעיקרון מצד הטבע שלו הוא בחור בעל מראה לבנה, זאת אומרת, הוא איש מעשה. עכשיו, אם אתה מרגיל אותו, אתה אומר לו, תראה, אתה חייב להיות אברך כולל, אתה בעצם, אתה סותר את האישיות שלו, זה עיקר הנקודה שבו. אתה הולך נגד הטבע שלו, זה לא טבעי בשבילו. רק מה? אתה יכול להגיד, לפעמים זה טוב, לפעמים אולי זה טוב שיהיה לו טבע שני, כן? למה? כיוון שהוא ינצל מעבירות, ינצל מ... אבל צריכים לשקול את הנקודה הזאת, והנקודה הזאת אומרת שגם כשאתה מתרגל זה עדיין נוגד את האישיות שלך, כן? אז לכן, משהו בנפש האדם שמובילה אותו לאיפה שמתאים לו ללכת גם כן, זאת אומרת, בעל המראה שחורה או בעל המראה לבנה, יש להם תפקידים אחרים שיכולים להתאים להם. ובכל תפקיד שאתה עושה, כאילו גם אם אתה איש מעשה, אתה גם יכול לצאת מגדר הרגילות שלך, כן? בכל דבר שאתה עושה, אתה צריך לצאת מהרגילות שלך. אבל קודם כל יש את הקטגוריה של מה שהנפש שלך אומרת, כן? פשוט אם הבן אדם הופך את זה לטבע שני שלו, שהוא לומד כל היום, אז היצר רע אין לו איך תמצא, איך להכשיל אותו, שהוא כל היום כמו בתפילה. אבל אם אתה בא לשאול את הצדיק, האם מלכתחילה, האם לעשות את זה, לא בטוח שהוא יגיד לך לעשות את זה. יכול להיות שזה לא טוב לך לעשות את זה. יכול להיות שלך כן עדיף. כי אתה כל כך, היצר היצרך כל כך גדול, שאם אתה לא תתעסק כל היום בתורה ותפילה, אז אתה כמעט בטוח תיקשל. אז אולי עדיף לך לקנות את ההרגל הזה של טבע שני, כדי שהמצב יהיה יותר טוב. אבל אם אתה בצורה סבירה, לא בטוח שימליצו לך לשנות את הטבע שלך. מה שאין כן דברים שזה הטבע של הבן אדם, הוא רק צריך לגלות את זה, אז זה מצוין, זה לא סותר את, זה לא סותר את הנפש שלך. עכשיו נראה פה בתור אור, קצת יותר מורחב את העניין הזה של הזה. אז גמרנו את הפרק של זה, עכשיו נראה את בתור אור, זה פרשת תולדות. יש בגמור בעביד אזור, בדף י' ח', סיפור שרבי יוסי בן קיסמה היה חולה, ורב חנינא בן טרדיון בא לבקר אותו. עכשיו, רב חנינא בן טרדיון היה בתקופה של הרומאים, שהם גזרו כל מיני גזרות, והוא אמר לו, והוא היה מקיל קהילות מלמד ברבים, כן? עכשיו, אז כתוב שם, הוא אמר לו, איך אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לממשלה, אז מה אתה הולך נגדם? ככה חולה, רבי יוסי בן קיסמה אמר לרב חנינא בן טרדיון, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נתן להם כוח להחריב את הבית, ואתה רואה שהוא נותן להם כוח עד עכשיו, אז אל תקיל קהילות ברבים, אל תלך נגד הצו שלא לא ללמד תורה ברבים. הוא אמר לו, מן השמיים ירחמו. הוא אומר לו, אני אומר לך דברי טעם, ואתה עונה לי מן השמיים ירחמו, אני אומר לך סברה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח, זה לא הזמן כרגע. תמה אני אם לא יקיפו אותך בזמורות של חבלים וישרפו אותך. ככה אמר לו החולה. אני חושב שתגיע בסוף למצב לא טוב. כן. אחרי זה אמר לו רב חנינא, מה אני לחיי העולם הבא? הוא שאל אותו, רב חנינא בן טרדיון, לא כתוב שם בדיוק מי אמר למי, אז הוא מסביר, זה צריך לראות שם תורה גמרא, אבל לא משנה. הוא אומר שרב חנינא בן טרדיון, זאת אומרת, המבקר שאל את החולה, את רבי יוסי בן קיסמה, האם אני מגיע לחיי העולם הבא? מה מדברים פה? מדברים פה על אחד שמקיל קהילות במסירות נפש כנגד הרומאים, והוא שואל אותו אם יש חלק לעולם הבא. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, כלום מעשה בא לידך. זאת אומרת, עשית איזה משהו טוב? אתה שואל אותי אם מגיע לך העולם הבא. האם עשית איזה משהו טוב? הוא אמר, כן, מעות פורים היה לי. וזה, בקיצור, היה לו מעות של פורים שצריכים לתת מתונס לאביונים. זה התחלף לי מעות שלי. לא ידעתי מה של מי. נתתי את הכל לצדקה במקום הזה. אז הוא אמר לו, וואו, יהיה יהיה חלקי עמך, הלוואי שיהיה חלקי עמך. זאת אומרת, הוא אמר על בן אדם שהקיל קהילות ברבים ללמד תורה במסירות נפש, הוא שואל אותו, האם עשית משהו? עשית משהו טוב? הוא אומר לו, כן, פעם אחת התחלף לי, נתתי, זה, אני מבין, מה הולך פה, מה השאלה? ולכאורה, מאוד תמוע של אותו מהו לעולם הבא, אם הוא מוסר נפשו לקדושת השם, שהיה מקיל קהילות ברבים, לא היה לו עדיין חלק לעולם הבא, וגם מה שאל רבי יוסי, כלום מעשה בא לידיך? ומהו תשובה לשאלתו? אך העניין, שהיה רב חנינא בן טרדיון מסופק בעצמו, עניין מסירת נפשו בשביל עסק התורה, אם היא באמיתות לשם שמיים בלבד, אף שהיה צדיק מופלג, ולומד לשמה באמת, מכל מקום, זאת אומרת, הוא היה צדיק גדול, מדברים פה, הוא לומד תורה לשמה, אבל אולי, יש פה נקודה, שיש בני אדם, שמצד טבעו ומזגו ומידותיו, להמשיך חשק תשוקתו בכל לבבו, אל לימוד החוכמות. הוא רוצה ללמוד ככה, כי זה הטבע שלו. כן? כמו שאצל... ולהיות תמיד מחשבתו דבוק בהן. והראיה, מהפילוסופים, מהאומות הקדמונים, שהיו שרים גדולים, לא יחסר להם כל מעדני העולם. אם הם היו רוצים, היו יכולים לקבל מה שהם רוצים. והיו עוזבים כל תענוגיהם, ועוסקים בכל אהבה ותשוקת נפשם בלימוד החוכמות. זאת אומרת, את ההתמדה, זה לאו דווקא אצלנו, ההתמדה יש גם כן בחוכמות האומות. אצל גויים, יש אנשי ספר שהם כל היום מעיינים בחוכמות, לא מעניין אותם דברים אחרים, הם לא מתעסקים בדברים אחרים. כן? כל היום והלילה, אין מחשבתו פנויה, כן? ולהבין ולהעמיק בענייני החוכמות, ותערב לנשו ותתענג בהם, כל כך כמו זולתו בכל תענוגי עולם. כן? זה כמו כל התענוגים בשבילם, זה הכי כיף בשבילם. וזה אינו אולי מצד אמונתם. זה לא בגלל שהם מאמינים שככה צריכים לעשות, יש להם איזה אמונה בהשם. שהם היו גויים עובדי כוכבים שאין להם שום הכרח ואמונה שיגרור להם סיבת עסקם בחוכמתיהם, בתכונה ותשבורת ופילוסופיה. חוכמות החיצוניות, תענוג נפלא. זאת אומרת, זה לא שהיה להם איזו אמונה שהם מוכרחים לעסוק בזה, הם רצו. כי אם מצד מזג טבעה מאוד תכריח בחשק נפלא שנולד בטבע כזה. כן? ויש מי מהם, ויש כאלה שנולד במזג אחר, שלא יתהווה ויחשוק לחוכמות, אף כי הבינם, אין לו תענוג לשים מחשבתו בהם, אפילו רגע אחד, רק אחרי שירות ליבו, רק כל היום, לזאת תכלה נפשו. נכון, יש אחד כזה, שאתה מדבר איתו, הוא לא מעניין אותו, הוא מתקדם, זה לא... וסיבה זה הוא מצד המורות. יש שגובר בו מראה הלבנה, שאין ביכולתו לצמצם מחשבתו בדבר אחד, אף שהוא שכלי, ולא יתענג בו כלל, הוא צריך הרבה לרוץ. ויש שגובר בו מראה שחורה בתולדתו, תשתוקק נפשו מאוד אל החוכמה, כל חפוציה לא יישבו בה כאישה. כל זה מבואר ב... כאשר כל זה מבואר ב... חטא פרקים לרמב"ם, כן. לכן גם בישראל יימצאו טבעים מחולקים כמותם. כן, זאת אומרת, החלוקה הזאת יש גם באיש ישראל. אך שתמשיך נפשו לדבר הנהוג בישראל. זאת אומרת, במקום ללמוד פילוסופיה, אז הוא לומד כאילו את מה שאצל היהודים לומדים. אבל זאת אומרת, זה מגיע לו, לולא התורה הוא היה לומד משהו אחר. אז זה לא שהוא עושה את זה, זה לא בגלל שהוא... זה מגיע לו טבעי. אז יחשוק נפשו וליבו להגות ביומה ולילה לא ישבות. ולפי רך, רב חנינא בן תרדיון היה שם גם מצד טבעו גופני גורם לו מסירת נפשו בעד החוכמה, אף שבוודאי אינו אלא מעט מזר, מכל מקום אין זה להשם לבדו. ושאל מרבי יוסי איך הוא משיג בו, אם הוא מנחלי העולם הבא שאין בליבו אלא אחד, זאת אומרת, האם הוא באמת עושה את זה לשם שמיים? אולי אני עושה את זה רק מחמת, שזה הטבע שלי. וישיב זה לא יבורה כי אם בא מעשה לידיך. זאת אומרת, אנחנו צריכים איזה מעשה שיבחון את הנקודה הזאת, האם אתה יוצא מגדרך. פירוש, ניסיון שהחילוק בו, שאם הוא מצד הטבע הגוף, אף שיחשוק חשק נפלא כל פנים, לא יגיע למסירות נפש. כן? זאת אומרת, יש דברים שזה, כשזה יציאה מן הסדר, אז הוא לא יעשה את זה, כיוון שהגוף כבר לא אומר לו לעשות את זה. ואמר לו שמעות פורים, שהוא עניין של פיזור ממון. כן? מה זה מעות פורים? זאת אומרת, שהוא הסכים לוותר על כסף שלו, בעבור, בגלל מעות פורים, שזה אות ומופת שאין במסירות נפש שלו אפילו שורש המרה שחורה. למה? שמידת המרה שחורה נעל גורמת מידת הקמצנות. זאת אומרת, זה העניין של התכנסות, אז גם כן בעניין של ממון, הוא הכל מכנס לתוך עצמו. והמרה הלבנה, הפיזור. עכשיו, אם אני רואה שאתה לא חולה במחלה של המרה השחורה, למה? כי אתה, ראיתי שאתה ויתרת מכסף שלך אפילו שאתה לא חייב בזה. אז זה כבר מורה שגם מה שאתה לומד, זה לא מחמת מרה השחורה, אלא זה בגלל שאתה עבדת על עצמך. לכן ישיבו, אם כן, מחלקך יהיה חלקי, שמזה מובן שמסירות נפש על תורה, הוא רק לפי שאין בליבו אלא אחד, ואין בו תערובת טבעית כלל. ומכל זה מובן, שיכול להיות במידות הנפש, בחינת תערובת, שאפילו במידה שנראה ודאי טוב גמור, יכול להיות שיש בזה עדיין קצת תערובת. ולכן, כדי שיהיה בירור המידות לתכליתן, הוא על ידי בחינת דעת. בסדר, אז הוא חוזר כבר למה שהוא דיבר שם בתורה שלו. אבל הקופנים, זאת אומרת, לפעמים הבן אדם עושה משהו, אבל הוא עושה את זה, מה השורש של העשייה שלו. אבל הרי תמיד, השורש הוא מאוד חשוב, כן? ההתחלה של דברים היא המכוונת שלהם, היא המגדירה שלהם. ולכן, אם השורש של הדבר, הסיבה הראשונית שאני עושה דברים, זה בגלל שאני בעל מרה שחורה, אז כל ה... אז נכון שהבן אדם כבר מרכיב על זה כבר את הדתיות שלו, כן? זאת אומרת, הוא בעל מרה שחורה. ולולא הדתיות שלו, הוא היה לומד אריסטו. אבל עכשיו, שהוא גם דתי, ולימדו אותו בחדר שזה, אז הוא מרכיב על זה את הלשם שמיים. אבל מה המניע, מה המנוע שמניע את הכל, זה בעצם המרה שחורה, ולכן זה חיסרון גדול בעצם הדבר, ולכן זה...
אולי הסיפור של הבחינים את רדיון מראה שזה לא ככה. כי מאוד יכול להיות שהוא היה בעל מרה שחורה, אבל כשהגיע שעת מבחן...
לא, אני הבנתי שהוא אומר שלא.
כשהגיע שעת מבחן ללכת נגד המרה שחורה ולפזר ממון,
לא.
הוא ראה שהוא יכול גם ללכת נגד טבעו. אז זה נותן משמעות גם לזה שהוא הולך עם טבעו.
אני לא יודע, אני הבנתי שכאילו הוא לא היה ברור באיזה בעל מרא הוא, ואז הוא אומר לו, תראה, אתה ראיתי שאתה, בדברים שאתה לא חייב, הרי זה לא, אין חובה כזאת לתת מכסף מעצמו. אז למה? אז העניין של פזרנות, זאת אומרת שאתה נותן יותר מכפי מה שאתה חייב.
או פזרנות, או להבריח את עצמך ללכת נגד...
לא, הוא לא אומר ככה, הוא אומר...
רק אם בא מעשה לידך,
פירוש, שהניסיון, שהחילוק בו, שאם הוא מצד טבע... שהוא עניין פיזור, שהוא אות ומופת שאין במסירות נפש שלו אפילו שורש המידה השחורה, המרה השחורה, שמידת המרה השחורה נעל גורמת מידת הקמצנות. אז סימן שאין לך שורש של המרה שחורה, נכון? זה מה שהוא אומר. ככה אני הבנתי, יכול להיות שאתה צודק. אני הבנתי שהוא אומר, תראה, הסיפור הקטן הזה מורה לי איזה סוג בן אדם אתה. עכשיו פה זה לא משהו שהיית צריך, זה לא על פי ההלכה שאתה צריך לתת את זה. בכל זאת עשית את זה, למה? מצד מידת הפזרנות שבך. זאת אומרת, היא גרמה לך, ניווטת את זה לדבר טוב, זאת אומרת שלפחות הבאת מאוד פורים, אבל זה אומר לי שבשורש אתה עניין של פזרן, אתה עניין, ואם ככה בכל זאת אני רואה שאתה לומד תורה כל הזמן, סימן שאתה כבשת את עצמך לזה, וזה לא מגיע לך בצורה טבעית. אבל אני שומע, רבי ינקב מסביר הסבר אחר, מה ההסבר שלך?
זה ביג נפקא מינה.
כן, מה אתה אמרת? תסביר את זה רק שזה יהיה בשביל ההקלטה פשוט של הציבור ידע. לא, באמת. זאת אומרת שגם בסיפור של מה? שגם בסיפור שמה...
אנחנו מסתכלים על הסיפור של
המעות של צדקה.
אם באמת זה מוכיח על הטבע שלו, אז זאת אומרת שכל הלימוד שלו היה נגד הטבע, ולכן
יפה.
הוא בא...
כן.
רק בגלל ההוכחה שהלימוד הוא נגד הטבע, לכן הוא בן עולם הבא.
יפה.
זה...
כן.
קצת מקשה על החיים. מקשה את החיים.
מקשה את החיים, כן. הוא אוהב את זה.
אבל אפשר להסביר את זה... שבאמת הלימוד שלו היה מתוך, הוא היה בעל מראה שחורה.
אוקיי.
אבל מה שנותן לכל הלימוד שלו, לכל מסירות הנפש שלו על הלימוד, משמעות, זה שבדברים אחרים, הוא יכול ללכת נגד הטבע שלו. אז נכון שכל הלימוד הוא בעד הטבע, אבל זה לא מוריד מהחשיבות שלו. כי כשצריך ללכת נגד הטבע, הוא הולך נגד הטבע.
ככה אני גם
הבנתי
בהתחלה.
טוב, אז...
זה עושה את החיים יותר יפים.
טוב, אז יש פה מחלוקת הפוסקים, ומה הכוונתו של בעל התניא. אני לא יודע, אני ככה הבנתי, יכול להיות שאתה צודק.
לא, אבל לפי שאתה מבין, זה אומר שאם הלימוד שלו באמת לא היה, אז הלימוד...
אז חסר בו. אז חסר, כאילו, בין העולם הבא, כמובן שאנחנו מדברים פה, לא בסדר גודל רגיל, אלא בין העולם הבא, זאת אומרת שהוא בן בית שמה, כן, לא, יש לי חלק לעולם הבא.
אם זה היה מטבעו באמת,
זה...
כן,
זה
זאת אומרת, אם זה... יש לזה שורש המניע של העבודה שלו, עם אחמת משהו טבעי, אז אתה, אולי יש לך חלק, כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא, אבל בין העולם הבא...
לפי איך שהכרתי את זה כבר... בלתניה, מסתובת הצדק.
זה נכון.
אם אפשר לקחת את זה לרץ, זה לשם.
אבל הנקודה של כל הפרק, ככה אני הבנתי, שזה מורה שאין לו זה, שאין לו מידת מרה שחורה. לא, כי הסיפור הזה, הסיפור הזה של הצדקה, זה לא היה מחמת מצווה. זאת אומרת, נתתי כסף מחמת פיזור, מחמת מידה טבעית של הבן אדם, כי על פי ההלכה, אם היית שואל על פי ההלכה, הוא לא חייב לעשות את זה. הוא יכול לתת חלק מן הכסף, הוא לא חייב לתת את כל הכסף. גם את המאות חולין וגם את זה. למה לתת את שתיהם ביחד? אלא הוא עשה פה משהו מעבר למה שהוא חייב לעשות, אז זה סימן שזה, שבטבע שלך אין לך בעיה עם פיזור, כי אם היה לו בעיה עם פיזור, מבחינת הטבע שלו, למה שהוא יעשה את זה, כשהוא לא חייב לעשות את זה? אז זה מורה שהוא בעצם אין בו, כמו שהוא אומר, אין בו מן המראה השחורה, אלא יש בו מן המראה הלבנה של הפיזור, ואף על פי כן הוא יושב ולומד כל היום, זאת אומרת שהוא כל הלימוד שלו הוא נגד הטבע שלו בעצם, כאילו הוא כופה את ה... אז מילא, יוצא שהלימוד שלו הוא לא טבעי אליו, הוא לא מגיע אליו בצורה אוטומטית כמו פילוסוף, אלא כל כולו לשם שמיים. אז מילא, הוא בן העולם הבא. אוקיי.
אין בו תערובת טבעית כלל.
כן.
כן, נכון.
כן.
ממעשה אחד, אז יורד כל ה... שכל הלימוד שלו זה משהו אחר. עד עכשיו... אפשר למה שהלימוד שלו מפני שהוא...
זה כפי, איך, זה כפי מה שהוא אומר.
עד עכשיו אפשר להגיד שכל הלימוד שלו מצד טבעו, שזה לא שווה כלום.
ממעשה...
מעשה אחד מראה שזה, וואו, זה...
לא, זה, לא, לפי איך שאני אומר, זה סך הכל גילוי מילטה.
כן, כן.
סתם, לפי מה שאתה אומר, זה חידוש יותר גדול. שבעצם זה נשאר שזה מחמת המראה שחורה, אבל עצם זה שיש לי מסוגלות בנפש לעשות גם בדברים, אז גם כשאני לא הולך נגד המסוגלות של הנפש שלי, זה גם כן...
זה אני רוצה להאמין בזה, אבל מסתובב שאתו כמו שאתה...
אז אני אכתוב בתורה האור שלי את דאגה שלך, של מיאנקי פוקס, על דעתו בנידון. יש... יכול להיות שאתה צודק,
כנראה. נכון, עבור אני אומר...
לא,
אבל זה אנחנו, אנחנו...
אבל עוד פעם, כבר דיברנו למעלה, שבעצם כל אחד, עבודת השם שלו כלפי, כן, אתם זוכרים, הוא אומר את זה גם קצת בעצמו. זאת אומרת, כלפי הבינוני, זה לא נקרא שזה לא עבודת המה, בגלל שהוא לא במדרגה הזאת. זאת אומרת, כל אחד כלפי עצמו צריך לדון מה לכתחילה שלו. זאת אומרת, זה לא כל לכתחילה, זה שהבעלתיים מכתיר, זה לא משהו, זה כלפי הבלטני, זה לא משהו, כי הוא מדבר עכשיו באופן כללי על הצדיקים.
אבל גם השאלה העקרונית, האם לעבוד, העבודה של בני אדם צריכה להיות נגד הטבע או עם הטבע?
או.
זה גם שאלה בחיים. לפי הבלטני, חייב נגד הטבע.
כן, אבל... או, שתי נקודות.
חייב נגד הקאמפורט זון. אחרת הוא לא...
כן, אבל לא נגד הטבע. זאת אומרת, אתה צריך בדברים של הטבע...
טבע זה קאמפורט, לא? אם זה טבע, זה נוח.
לא, אבל גם בטבע, כמו שאמרנו, יש דבר שהוא סותר לטבע שלי. לא חייב להיות שהבלטני מתכוון להגיד שאני חייב לעשות את הטבע שני, כמו שאמרנו. אתה יכול, גם בדברים שהוא טבע, שנגיד אהבה, אהבת השם, זה משהו שהוא טבעי אליך, בעיקרון. רק אתה לא מרגיש אותו כל כך, אז תתבונן יותר בגדלות השם, זה יותר יתגלה אליך. זה יציאה מן אזור נוחות עדיין, כיוון שאתה נמצא במצב כזה שהאהבה היא מוסתרת, אתה עובד על זה שזה יהיה מפותח, אבל כשזה קורה, זה לא משהו שסותר משהו בברות שלך.
אבל הוא כן מדבר על טבע שני,
כן, נכון, אבל זה בדיוק מה שרציתי להגיד.
וללכת נגד.
שלא תמיד, זה לא שהוא מתכוון להגיד שזה טוב לעשות את זה. הוא אומר, גם אם מישהו עשה את זה, זה עדיין לא, אבל הוא לא אומר שזה טוב לעשות מצב של טבע שלי.
יש באחד השיעורים הראשונים באמת, הבאת, אני חושב שזה בשם אחד הקרליני, אני לא זוכר.
על העבודה.
שנזף במישהו שלומד.
כן, המכתב, הבאת.
המכתב,
זה... המכתב, כן.
כאילו זה הרי...
כן, כן.
עכשיו זה, אל תלך נגד
הטבע. כן. כן, בנקודה הזאת של טבע שני.
כן, לכל באתר, תודה. יש כוח. תודה רבה.